טוב, שלום. הנושא שאני רוצה להתחיל בו זה מרד ירובעם. אלא כדי שנבין רק את הרקע, כדאי ככה ביעף לעבור על הפרקים. אני מתחיל מפרק י', אם אני לא אומר אחרת אז זה מלכים א'. כן, הנבואה מתארת מפסוק י' ד' את המשקל העצום של הזהב שיש במלכות שלמה. פסוק כ"ו את הריבוי הגדול של הסוסים, הרכב, הפרשים. בתחילת פרק י' א', שלמה אהב נשים נוכריות רבות. כן, פסוק ג', והיא לו נשים שרות 700 ופילגשים 300, היתו נשב את ליבו. פסוק ז', פרק י' א', בניית במה לעבודה זרה. ואחר כך השטנים שהוקמו לשלמה, לפסוק י' ד', הדד האדומי. אחר כך לפסוק כ' ג', רזון בן אל ידה. ופסוק כ"ו שבו אנחנו מתחילים, ירובעם. זה הרקע, תיאור של סוף מלכות שלמה, ריבוי נשים, סוסים, כסף וזהב, שהם לא במקרה מהווים בדיוק את ההיפוך של מה שהתורה אוסרת על מלך. זה נאמר עכשיו. ועל רקע זה בא ירובעם ואומר כך, וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרורה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. האיש ירובעם גיבור חיל, ויר שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. אז בעצם יש פה מרידה במלכות, הרמת יד במלך. מהי הרמת היד במלך? בפשטות זה מה שכתוב בפסוק כ"ז, וזה הדבר אשר הרים יד במלך, נקודתיים, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. זאת הרמת היד. מהי הרמת היד? האמירה הזאת, המימרה הזאת, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. מה העניין שיש פה? מה המרד שיש פה? מה פירוש סגירת, מה פירוש בניין המילו וסגירת פרץ עיר דוד אביו? המילו זה מבנה שכבר מוזכר כבר אצל דוד בשמואל ב' בפרק ה', לא נתעכב שם. אבל אצל שלמה, בואו נראה בפרק ט', פסוק ט"ו. שוב אמרתי, אם אני לא אומר אחרת אז זה מלכים א', פרק ט', פסוק ט"ו. וזה דבר המס אשר אלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזל. ברור מן הפסוק הזה שהמילו הוא חלק מן המפעלים הממלכתיים, מן הבנייה הממלכתית של שלמה בירושלים. כן, בית השם, ביתו, המילו וחומת ירושלים, שלושתם מבנים מלכותיים בירושלים, וחצור, מגידו וגזל. אחר כך יש עוד תוספות, אני לא מתייחס אליהן. בפסוק כ"ד בפרק הזה חשוב שנעיין בפסוק הבא, אך בת פרעו עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. זה פסוק מאוד מעניין, כי הוא מדבר לכאורה על תיאור זמן. בת פרעו עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. בפשטות יש קשר בין המילו לבין הבית של בת פרעו. היכן הוא הבית של בת פרעו? תסתכלו בפרק ז', במסגרת תיאור בנייני בית המלך. אני רק מזכיר יש פה הרבה סוגיות שאני מזכיר אותם ככה ממש ברמז, והם זוקקות הרחבה רבה, שתיאור בית המלך משולב באופן מוחלט בתיאור של בית השם. באמצע תיאור בית השם מופיע תיאור בנייני בית המלך, ששם מופיעים בית יער הלבנון ואולם הכיסא והמשפט והבית של שלמה והבית של בת פרעה. תסתכלו בפסוק ח', וביתו אשר יושב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה. אז מסתבר שהבית של של בת פרעה הוא אחד מן הבניינים של בית המלך, והוא כלול במה שכתוב אצלנו המילו. אז מה זה אם כך המילו? עכשיו תראו, אנחנו נציע פה שתי הבנות מרכזיות. הבנה אחת, שחלק מן הראשונים הולכים גם בעקבותיה, שמילו מלשון מילוי, הכוונה היא או למבצר או למדרון מבוצר או לביצור, שאתה ממלא אפר ומחזק איזה מקום, או רק חיזוק העניין הטבעי, או שאתה בונה מבצר ואתה מחזק את העניין המלאכותי. זה מילו מלשון מילוי, זאת הבנה אחת. וחלק מן אלו שחפרו בירושלים, מי שמכיר בעיר דוד, ישנו שטח שנקרא שטח ג'י, מתחת לאזור הגבוה של מרכז המבקרים, ממש בירידה, יש שם מדרון גדול מאוד של אבנים, ויש הרוצים לטעון, מי שחפרה שם, עוד לפני מלחמת ששת הימים, שהמשך המדרון הזה למטה, זה המילו, כלומר זה מילוי של ביצור של העיר. הבנה שנייה, ותעזרו גם בדפים שבידכם, יש, צירפתי איזשהו שרזור של תבלית, אני מניח שאתם פחות או יותר מזהים, כן? אם זה מדרום לצפון, מצד שמאל, עיר דוד, עיר דוד שבחלק העליון שלה, אתם רואים גם כאן את המדרון המדורג, זה אזור אולי של המצודה או של המבנים הציבוריים, למעלה למעלה בית השם. כשאני אומר למעלה לבית השם, אני מתכוון מתחת לכיפת הסלע של היום, מתחת לכיפה המוזבת, ובין שניהם בית המלך. כשמעל לבית המלך כתבתי את המילו, מילה מילו. אז מהו היחס בעצם בין המילה מילו לבין בית המלך? מילו זאת פעולת הביצור, זה המילוי, זה מה שנעשה בקרקע. מה זה בית המלך? למה משמש השטח שבו הייתה הבנייה הזאת? כלומר המילו זה תיאור של המיקום ושל הפעולה הביצורית שנעשתה. מה בפועל נבנה באזור המבוצר הזה? בית המלך. כשבית המלך, אני חוזר ואומר, זאת קריה ממשלתית שכוללת סדרה של בניינים. אמרנו, זה הבית בית יער הלבנון, ואולם הכיסא והמשפט, וזה הבית של שלמה, וזה הבית של הפרעה. מכלול הבניינים האלה כולם הוא בית המלך, הבנוי על גבי המילו. אנחנו נאמץ את הדעה הזאת, כי היא נראית לי נכונה מכמה היבטים, ולכן יש פה לכאורה, אני חוזר כרגע לירובעם, יש פה לכאורה אמירה, אני חוזר למשפט המרכזי, מה הרמת יד במלך? שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. מה היא הטענה על כך ששלמה בנה את המילו? הרי שלמה, אני מזכיר, מקבל בעצם מדוד את המלכות, עיר דוד, עדיין בית השם לא בנוי. הבית של דוד, אני אומר את זה בסוגריים, זאת נקודה מרתקת למחשבה, זה מאוד מעניין שהנביא מתאר שהבית של דוד נמצא בתוככי עיר דוד. אם ראינו כאן, נכון? תוככי עיר דוד, הכוונה באיזשהו מקום כאן נמצא הבית של דוד. בית המלך של שלמה נמצא מחוץ לעיר דוד, מעל לעיר דוד. אגב, אם אני רק רוצה קצת, מי שקצת מכיר את האזור, אם אתם יודעים איכן זה עיר דוד, האזור נאמר של מרכז המבקרים, ובית השם אמרנו זאת כיפת הסלע, הכיפה המוזבת, אזור בית המלך זה אזור שכולל בתוכו את כל החלק הדרומי של הר הבית. כשאני אומר חלק דרומי של הר הבית, כל האזור של מסגד אל-אקצא, זאת אומרת כ-80 מטר מהחלק הדרומי של הר הבית וצפונה, ואת כל האזור שנקרא חפירות האופל או מרכז דוויצון, האזור שמן הכביש שיוצא משער האשפות מזרחה לכיוון שער העריות וצפונה. כל האזור הזה זה בית המלך. אגב, נעשו שם חפירות, נמצאו שרידים מתקופות קצת יותר מאוחרות. אחד השרידים המרתקים ביותר ולא כל כך ידועים, זאת העובדה שלפני שנים, לפני 40 שנה, היה מישהו שניסה לשרוף את מסגד אל-אקצא. והסתבר שבמרתפים של אל-אקצא, מקום שנקרא אל-אקצא אל-קדימה, היו קורות עץ עשויות מארזים ומברושים ומאלונים. עשו בדיקת הגיל של העצים הללו, והתברר שלפחות עץ אחד, ואולי שניים, מלפני 2,700 שנה. תחשבו ארזים, ברושים, תחשבו על התאריך, תחשבו על המיקום. יש סבירות לא קטנה שקורות העץ הללו מקורן מהר הבית, מסוף ימי בית ראשון. יכול להיות או בית השם או בית המלך בסוף ימי בית ראשון. זה מאוד מדהים שהקורות האלה נשתמרו. אבל זה אזור מלכותי, זה אזור בית המלך. עבריות. אז מה בעצם אומר ירובעם? שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. מה בעצם הטענה? אם אנחנו מבינים, אתם יודעים מה? בואו נסתכל שנייה אחת במקור הראשון שנמצא בדף שבידכם, וזאת הגמרא בסנהדרין. איך היא מבינה את העניין? אומרת הגמרא כך, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. ומפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. בואו נדייק, זאת אומרת, אין טענה על הביקורת עצמה. הביקורת עצמה במקומה. זאת אומרת, היא נכונה, היא ראויה. מה הביקורת על, 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 על הדבר הזה? שזה נאמר ברבים. שנאמר, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המילו, סגד ברכת דוד. אמר לו, דוד אביך פרץ פרצות בחומה, כדי שיעלו ישראל לרגל. ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה. טוב, אז יש פה לכאורה שתי טענות בגמרא, בדברי רבי יוחנן. אחת. דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל. אני מזכיר לכם, אצל דוד עדיין אין מקדש. ובכל אופן, הגמרא מבינה כדבר פשוט שאביך דוד עשה פרצות בחומה מתוך ידיעה שבעזרת השם עוד מעט יהיה מקדש, ובין הפרצות האלה יוכלו מן העיר, כן? זאת אומרת כאן, כלומר אם נגיד את זה בציור הזה כאן, באזור הזה, הוא השאיר כמה מקומות פרוצים, כמה מקומות פתוחים, שאפשר מכאן לעבור לכיוון בית השם. ואתה סגרת אותה. מה פירוש הביטוי? בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. לפי ההבנה הזאת, לכאורה מדובר על דבר אחד, שעל ידי הבניינים שנעשו כאן, יש פה איזושהי חסימה בין העיר לבין בית השם. דוד תכנן את המקום עם הרבה פרצות, שיוכלו לעלות לרגל מן העיר באופן ישיר, ואתה חסמת את המעבר הזה. ב', עשית עוד דבר שהוא חמור, לשם מה כל העניין הזה? לעשות אנגריה לבת פרעה. לפני כמה דקות נכון דיברנו על כך שביתה של בת פרעה הוא במילו, הוא אחד מבנייני בית המלך, הוא אחד מן המבנים המלכותיים האלה. אתה עכשיו סגרת כדי לשרת פה אינטרס נוסף. מהו? המעמד של בת פרעה. מה זה אנגריה? אנגריה זה מס עובד, כן? מס שתושב צריך לעלות לשלטון בעבודה שלו או בעבודה אחרת. זאת האנגריה. שמה בעצם לכאורה בפשטות הביקורת בפשט? ירובעם, כפי שהפסוק האחרון אומר, מופקד על סבל בית יוסף. מה זה סבל בית יוסף? כן? עבודת הכפייה, האנגריה, שמוטלת על בית יוסף. הרי מפעלי הבנייה הגדולים של שלמה נמשכים, אם אתם זוכרים את הפרקים הקודמים, אין לי זמן כרגע להתעכב על כל דבר, נמשכים לפחות 20 שנה, נכון? זה אני מדבר רק בירושלים. למה? כי בניין בית השם זה 7 שנים, ובניין בית המלך זה 13 שנה, ביחד זה 20, ולא קלטתי בזה את חצור, את מגידו ואת גזר. כלומר, הבניינים דורשים עשרות שנות בנייה. סבל בית יוסף, מדובר על אנשים ששייכים לשבטי הצפון, לשבטי בית יוסף, שהם נדרשים בעבודות כפייה לעזור למלכות בכל מה שנדרש שם, ובמשך יותר מ-20 שנה הם משקיעים את עצמם בעבודות הכפייה האלה. עכשיו, אם עבודת הכפייה הזאת זה בניין בית השם, בניין בתי הממשל הדרושים, הראויים, מה טוב ומה נעים? אבל התביעה היא להמשיך להשקיע כוחות ואת עבודת הכפייה הזאת בבנייני פאר מלכותיים, שביניהם הבית של בת פרעה, שככל הנראה העם וסבל בית יוסף מסתייגים מן הדבר הזה. אז מה בעצם העניין? תסתכלו לשנייה אחת, נדלג למקור שלוש, לרד"ק. אומר הרד"ק, שלמה בנה את המילו. המילו היה מקום בעיר ירושלים, סמור לירושלים, והיה רחבה להתאסף שם, ושלמה בנה אתו מקום, כי הוא צרח לו כשבנה בית לבת פרעה, ואף על פי כן מן הנראה לא היה טוב בעיני העם מה שעשה שלמה, והיו יראים ממנו למור, כך וכך עשה שלמה, וזה ירובעם גבה ליבו והעיז את פניו ואמר, שלמה בנה את המילו, כלומר ראו רעה שעשה. ועוד שאמר שלמה ולא אמר המלך, וזה היה מרד במלך. אז איך מבין בעצם הרד"ק? מבין שיש פה ביקורת על כך שעבודות הכפייה הללו לא רק משמשות לבית השם ולבית המלך במובן המצומצם למה שנדרש לתפקוד של המלכות, אלא גם בית מפואר לבת פרעה, וזה לא מקובל עליהם. אז אכן כלשון הגמרא, כדברי רבי יוחנן בגמרא בסנהדרין, הוא נענש כי הוא הוכיח אותו ברבים. למה הוא זכה במלכות ירובעם? כי הוא הוכיח את שלמה. למה הוא נענש? כי הוא הוכיח אותו לא כראוי. אבל הביקורת כשלעצמה אומרת דברי אמת. היה ראוי לפי הגמרא, אם אני רוצה לדייק בה, שהביקורת הזאת תאמר בצורה נסתרת או בצורה ישירה או לא לפני כולם. היות והוא אמר את זה ברבים, זה הפך להיות מרד. כן, בבקשה נדם. תראה, אמנם אתה מאיר הערה יפה ונכונה, ואני חושב שנדמה לי שלפני 3,000 שנה זה קצת אחרת מאשר במשטר הדמוקרטי שאנחנו חיים בו היום, ושבלי ביקורת שהציבור זכותו לדעת וצריכים לשמוע, זה אחרת. ועדיין אני חושב שהערה שלך במקומה עומדת. זאת אומרת, זאת שאלה, יכול להיות שזה באמת היה חשבון שלו. אם זה יעשה בצורה ברבים לי בכל רם, אז זה דבר שיעשה רעש, ואז התייחסו לביקורת הזאת. מה אתה אומר? לא שמעתי. כן? אתה צודק, אתה צודק. ועדיין אני אומר, כן.
אולי את יותר איפור, אבל מה קוראים אליי לרבי יוחנן להניח את ירובעם נהנת? כאילו השאלה היא למה מנת המים נעשה אותו? אולי השאלה היא למה שלמה הניס אותו? ובאמת כלפי עצם היה, או מה כאילו אם רבי יוחנן שואל מבאמת מה נענס ומניח את כתוב בפסוקים ירובעם היה רשע ולא נענס, וצריך לראות למה, איפה זה?
הבנתי. תראה, קודם כל אתה גם שואל נכון, אני רק אגיד ממש משפט אחד, כי אין לי את האפשרות כרגע להרחיב בזה. ברור לגמרי מהמשך המהלך שהאבא אמינה הייתה שיהיה פילוג הממלכה, וירושלים תהיה לא רק עיר הבירה אלא המקום אליו עולים לרגל, אלא מה? שתהיה הפרדה בשלטון. כלומר בירה שלטונית ירובעם יכול היה להקים במקום אחר, אבל ירובעם החליט אחרת, הוא החליט משהו לגמרי שונה, והוא באמת נענש, אבל זה סיפור יותר ארוך, אין אפשרות כרגע להתייחס, אבל אתה מאיר גם נכון. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, שגם לפי הבנת הרד"ק וגם לפי פשטות הגמרא, יוצא שעצם העובדה הזאת ששלמה בנה את המילו נתפסת על ידי העם ועל ידי סבל בית יוסף בכלל, בפרט שירובעם עומד בראשו, כסוג של דבר שאין לו מקום, לא יכול להיות. תראו את ההגדרות של רש"י, אני חוזר לסעיף 2. אומר רש"י, ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה, כדי שיכנסו בשרים לידע מי נכנס כדי לגבות מס לבד פרעו. זאת הבנה ראשונה. הבנה שנייה, אחד מן השרים וכולם עוברים דרך שם כדי שיהיו מצויים עימה לכבדה ולעובדה. כל עבודת המלך קרי אנגריה, כן, פה הרש והיוד קצת נמחקו. כל עבודת בית המלך, כן, זאת אומרת, זה כבר לא עניין של מס, אלא באופן אישי לכבד אותה. לכבד אותה ולעבוד אותה. לבריאות. והאפשרות השלישית לשון אחר, שירגיל שלמה לסגור דלתות העזרה, ומצניע מפתחות בידו, ודרכו של מלך לישון 3 שעות ביום, וישראל עומדים על העזרה, שיעמוד המלך, אמלו ירובעם, אתה רוצה שיתנו לך אנגריה לבת פרעו, אשתך, שתיתן להם מפתחות. איזה ציניות, נכון? איזה ציניות. זה מובן מקומות אלו, אבל תחשבו איזה ציניות יש פה. כאילו, כן, זה מה שאתה רוצה? אם אתם זוכים, יש מדרש אחר שמדבר על זה שבלילה ששלמה נושא את בת פרעו לאישה, כן? אז שם הוא בונה את המקדש. ואז באים להעיר אותו בבוקר, ובאמת המפתחות של העזרה בידו, ואז אחד הלשונות שמופיעים שם, זה שירובעם בא להעיר אותו, כן? את שלמה. אבל אני חוזר לעניין. זאת אומרת, שלושת הלשונות של רש"י באופן כזה או אחר באים ואומרים, אתה בעצם מעניק באופן מלאכותי על ידי החיץ שאתה יוצר בין העיר לבין בית השם איזשהו מעמד מיוחד לבד פרעו, שהוא חוצץ בינינו לבין בית השם. במקום שבית המלך יהיה מבוא לבית השם, בית המלך מהווה חיץ לבית השם. ועוד איזה חיץ? לא רק חיץ פיזי, חיץ מהותי. למי אנחנו עובדים? על מה אנחנו צריכים כל השנים האלה עבודות כפייה? בשביל מי? בשביל בת פרעו? זה המרד. ולצורך העניין הוא מסביר גם את עצם הבנייה של המילו, וגם את הסגירה של פרץ עיר דוד אביו, כפי שהגמרא בסנהדרין מבינה את העניין. אבל זה מאוד מעניין שלכאורה בסופו של דבר יש פה ניגוד בין האפשרות של הליכה ישירה מן העיר אל המקדש לבין משהו שתקוע באמצע. והדבר שתקוע באמצע הוא משהו שמשרת את הנישואים של שלמה עם בת פרעו. להשלמת התמונה הזאת אני רוצה רק שנדייק בכמה פסוקים. בואו נסתכל בפרק ג', בתחילת תיאור מלכות שלמה. ויתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים, ויקח את בת פרעו, ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. ויאהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. יש הרבה מה להאריך בזה, אבל אני אציין פה ממש בצורה טלגרפית מספר נקודות. קודם כל, ויתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים, לא את בת פרעו, את פרעו. כלומר, ברור שהנישואים האלה הם נישואים שיש להם משמעות מדינית מרחיקת לכת. אגב, זה מאוד מעניין, במחקר מדברים על זה, שבכרוניקות המצריות אין בריאה כזאת שיש אישה שהיא מממלכה זרה, אין מלך מממלכה זרה שנושא את ביתו של מלך מצרים. אין דבר כזה. זה מאורע. הבת של מלך מצרים הוא מלך העולם באותו זמן, היא אשתו של שלמה. והתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים ויקר את בת פרעו, ואז הוא הביא אותה אל דוד. אתם שמים לב עד קלותו לבנות את ביתו, שבזה כלול המילו ובית בת פרעו, ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. אני לא נכנס כרי לסוגיה של הזיבוח בממות, רק מה פסוק ג' אומר, ויהב שלמה את השם ללכת בחוקו דוד. הוא רק בממות ובזה הוא הגדיר שזאת סוגיה בפני עצמה. אני עובר לרגע לפרק י' לתחילתו. פרק י' פסוק א', והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעו, מואביות, עמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני לבני ישראל, לא תבואו בהם והם לא יאו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. כל כך תשימו לב שכתוב בתחילת בפסוק א' לא אומר בהם מר שלמה נפשי נוחיות רבות. יכולתי להבין מה זאת אומרת נוחיות רבות, זה כולל את כולן. לא, בת פרעה יש לה מעמד מיוחד, כן? נשים נוחיות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, עמוניות, צילות וחתיות. דבר שני, מה הכתוב תיאר בתחילה ששלמה אהב, ומה כתוב מתאר עכשיו ששלמה אוהב? לא רק שלמה אוהב, אלא דבק לאהבה. בפרק ג' הוא אוהב את השם, בפרק י' הוא אוהב נשים נוכריות רבות, בהם דבק שלמה לאהבה. ונדמה לי שזה תורף הביקורת שיש כאן, שהיא סמויה כמובן. מה שאמר ירובעם, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. אבל הוא רמז הרבה יותר מזה, שהמאמץ הזה שנדרש מסבל בית יוסף, עבודות כפייה של עשרות שנים על הבית של בת פרעו, הוא בא לשרת אינטרס שלא רק באופן פיזי חוצץ בין העיר לבין המקדש, אלא באופן מהותי מהווה חיץ. כלומר, האהבה של הנשים הנוכריות האלה ושל בת פרעו בפרט, ושעליהם אנחנו רוצים להשקיע את כל המאמצים, היא חוצצת בינינו לבין המקדש, לא רק פיזית אלא גם מהותית. נדמה לי שזה תורף דברי ירובעם. זהו המרד. בגלל דבריו אלה, מצד אחד הוא זכה למלכות, ומצד שני, כפי שאומר רבי יוחנן, הוא נענש כי הוא הוכיח אותו ברבים. מכאן אני רוצה להיעזר בהבנה הזאת ולטעון טענה הרבה יותר כללית, שהיא תהווה במובן מסוים סוג של סיכום למלכות שלמה. אני נעזר בפסוקים על מרד ירובעם, אבל אני חושב שהם משקפים נאמנה את המציאות באופן יותר רחב. השאלה שאני רוצה להציב, האם לבנות בית כזה גדול, בית המלך, מעל העיר ולמרגלות המקדש, זה דבר ראוי, דבר לא ראוי, דבר טוב כשלעצמו, לא דבר טוב? אני רוצה לטעון שיש בזה סיכוי גדול מאוד, אבל בו זמנית יש בזה סיכון גדול מאוד. בואו נסביר. לכאורה, מה יותר טוב שהמלך בונה את בנייני בית המלכות שלו לרגלי בית השם? כל בוקר המלך שומע את חוצוצות הכהנים, את שירת הלוויים, עולי הרגלים עולים לרגל. המלך זוכר בדיוק איפה הוא נמצא, למרגלות בית השם, מקבל את סמכותו, את שלטונו, את כל מה שהוא מעת השם. אין דבר יותר טוב מזה. זאת אפשרות אחת. על פי ההבנה הזאת, בניין בית המלך בין העיר לבין המקדש, אין חיבור יותר גדול מזה בין העיר לבין המקדש. המלך שהוא מופקד על השלטון על העם, יחד עם העם כולו הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, נמצא למרגלותיו, צמוד אליו, כפוף אליו, מקבל את כל השראתו, את כל סמכותו ממנו. זה הצד האחד של המטבע. מה הצד השני? אם המלך איננו יודע את מקומו ואיננו עושה את רצון השם, האם ייתכן שזה הופך להיות משהו הפוך? שדווקא הקרבה הגדולה הזאת, שדווקא הממדים האדירים האלה, אין לי זמן להרחיב, אבל אני רק אומר דבר אחד, מי שפעם שם לב, אולי עסקתם בזה בשיעורים קודמים, המידות של בית יער הלבנות, שהוא בניין אחד מתוך כל בנייני בית המלך, זה 100 אמה על 50 אמה בגובה 30 אמה. זה מידות בית יער הלבנות, שזה מבנה אחד. מה עם המידות של בית השם, מי זוכר? 60?
60 גובה.
לא 60 גובה. 30 גובה. לא לדבר על דברי הימים ועל האולם. 30 גובה. ואורך? 60 ועוד האולם. ורוחב? 20. כלומר, בית יער לבנון גדול כמעט פי שניים מאשר בית השם. זה לא רק מאוד מאוד סמור. איפה הפרופורציות? זה בית השם? זה בית יער הלבנון? מה קורה פה? מה? זה אסור, אני לא יודע. עובדה שהוא הרבה יותר גדול מן המשכן. אבל הפסוקים בדברי הימים שאומרים לדוד הכל בכתב מיד השם על העסקים, זה נכון. אבל השם לא ציווה לבנות את בית יער הלבנון גדול פי שניים. נכון? אתה מסכים? יפה. אז הוא בחר לבנות אותו פי שניים. קצת, כמעט פי שניים. זאת אומרת, יש פה גם בעיה של פרופורציות, וגם קרבה מאוד גדולה. אם המלך איננו עושה את רצון השם באופן מוחלט, אז המיקום הזה הוא הרבה יותר בעייתי, כי אתה ממש צמוד לבית השם ועושה הפוך מרצון השם. בפרשת המלך, בואו רק נזכיר, פרשת המלך לכאורה לא מתייחסת לתפקיד של המלך. היא אומרת לנו כך, א', שלא יהיה הרבה נשים ולא הרבה סוסים ולא הרבה כסף וזהב, וב', יכתוב ספר תורה ויהיה עמו כל ימי חייו. כן? איך הפרשה מסתיימת? לבלתי רום לבבו מאחר ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו ובנה בקרב ישראל. זה מה שהתורה אומרת על המלך. תראו, יש אחת הסוגיות המרכזיות שנובעת מן המחלוקת שיש מן הפסוקים דרך התנאים, המוראים, ראשונים ואחרונים, היא בשאלה האם המלכות, מצוות המלך, היא אכן מצווה לכתחילה, או שלא, או שיש בצד של בדיעבד. מה שורש המחלוקת? שורש המחלוקת הוא בשאלה הבאה. האם מלכות בשר ודם נוגסת במלכות השם, או שלא? או הפוך, האם מלך בשר ודם זה כלי שמבטא עוד יותר את מלכות השם? יש פסוק בדברי הימים, שאולי אתם מכירים אותו, שבו נאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. כך כתוב. רואים שפה עוד כולם רגועים ויושבים על הכיסא ככה, בניחותה. כתוב ששלמה יושב על כיסא, לא על כיסא שלמה, על כיסא השם למלך. אני תמיד אומר בפסוק הזה, במובן מסוים כל ספר אורות של הרב קוק מקופל בפסוק הזה, שמלכות ישראל היא כיסא השם בעולם. מהו כיסא השם בעולם? מלכות ישראל. מזכיר את ההלכה שאומרת אין ישיבה בעזרה למלכי בית דוד בלבד. למה? מפני שמלכי בית דוד הם אלה שמייצגים את מלכות השם, רק הם. אז הוא יושב על כיסא השם למלך. רצית להעיר, לשאול? לא. הם יושבים על כיסא, הוא יושב על כיסא השם למלך. צד שני, כשבאים ספר שמואל, הפסוקים שמבקשים מלך, אומר הקדוש ברוך שמואל, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. עצם בקשת המלכות היא בקשת עבודה זרה. אתה להחליט. מלכות בשר ודם זה לשבת על כיסא השם למלך, או שמלכות בשר ודם זה עבודה זרה, זה מעיסה בקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, יש פתרון. מה הסוגיה שמטרידה את התורה? מה מידת הגאווה של המלך? מה התורה מציעה כפתרון? פתרון של ענווה. אתם מוצאים, אני משער שלא יצא לכם הרבה להזדקק לשירותים של פקיד בבשלתי זוטר. כזה קטן, קטן, טן. לא משנה, יכול להיות בבזק, יכול להיות משרד משלי כזה או אחר. אני מקווה שלא יצא לכם הרבה החוויה הזאת, אבל אני יכול להעיד לכם שיוצאת הנשמה. תודה רבה שהתקשרת, אנחנו מצטערים, אנחנו נפנה אליך שוב, בשבוע הבא אתה פונה עוד פעם. כן, כן, אתה צודק, באמת, זה לא יתאפשר, אנחנו מאוד נשתדל. זה פקיד ממשלתי זוטר. מלך, שהרמב״ם במשפט המלך של שמואל אומר שהמלך מותר בו, בתנאי שזה בצדק, כמובן. לא, חס ושלום. יכול, יש לו כזאת עוצמה בידיו, יכול לקחת אנשים במובן מסוים למס עובד, יכול להחרים את השדות שלהם, לקחת אותם למלחמה. יש לו שלטון אדיר למלך, בתנאי שזה בצדק. אז לא, איך לא ירום לבבו? איך לא ירום לבבו? אז אומרת התורה, אני אגיד לך איך לא ירום לבבו. אחד, יכתוב ספר תורה. בואו נסתכל, תהפכו שנייה את הדף. נסתכל כרגע בסעיף ד' ברמב"ם בהלכות מלכים בפרק ג', הרמב"ם הראשון. תראו את לשון הזהב של הרמב"ם. בעת ישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו, יתר על הספר שהניחו לאבותיו, ומגיעו מספר הזרה על פי בדין של 71. אם לא הניחו לאבותיו ספר או שעבד, כותב שני ספרי תורה, אחד מניחו בבית גנזיו שהוא מצווה בכוחו עם ישראל, והשני לא יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס לבית הכיסא או לבית למרחץ ולמקום שאין ראוי לקריאה. יוצא למלחמה והוא אימו, נכנס והוא אימו, יושב בדין והוא אימו, מסב והוא כנגדו, שנאמר, והייתה אימו וקרא אבו כל ימי חייו. תראו לעצמכם שמלך היה עכשיו נכנס לישיבת הרציז, נכנס פה להגיד שלום, צמוד לספר תורה. מלך הולך לטייל בשבת עם הילדים, צמוד לספר תורה. מלך הולך למשפט או למלחמה, ודאי ספר תורה. מה זה אומר מלך צמוד לספר תורה? זה אומר שהמלך יודע שהוא לא מלך עליון, שהוא משרת, ויש מלך מעליו. זה מה שזה אומר. לא רק שהוא כותב ספר יתר, אם הוא לא, כמו שהרמב"ם אומר, כן, אם אין לו מקודם, אז הוא כותב פעמיים, שני ספרי תורה הוא כותב, ואחד הוא צמוד אליו כל הזמן. לא יודע, יצא לכם מן הסתם, כל אחד מאיתנו יוצא, אני יודע, בשמחת תורה, כמה שניות עם ספר תורה. לא יודע, כשאני מרגיז ספר תורה בשמחת תורה, איזה רעד גדול, יש פה ספר תורה. זה ללכת כל הזמן צמוד לספר תורה, ולזכור שאתה מופקד על התורה הזאת, לא רק באופן אישי, אלא להנחיל אותה לעם ישראל, זאת המשימה שלך בחיים, שזה אתה מלך. מלך צמוד לספר תורה, א', ב', כל ההלכות שכתובות שם, בפרשת המלך, הן מוסברות מאוד על פי היסוד הזה. שמה? לא להרבות נשים, כי ריבוי של נשים זה מביא למציאות של עוצמה חברתית מעבר למידה. וריבוי כסף וזהב זאת עוצמה כלכלית שהיא מעבר למידה. וריבוי סוסים זאת עוצמה צבאית שהיא מעבר למידה. לכן אנחנו רואים אצל דוד שהוא עוקר את הסוסים, כן? יש לו סוסים אבל הוא לא בונה עליהם. זאת מלכות ישראל, מלכות שיש כפיפות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. לא ריבוי, לא של נשים, לא של סוסים, לא של כסף וזהב, ולהיות צמוד לספר תורה. ושם שורש העניין. בואו נסתכל לרגע על הגמרא בסנהדרין. אני עכשיו מסתכל על סעיף ג' בדף, במקום שבו נמצא, בגמרא בכתב יד. אמר רבי יצחק, מנפן לא התגלו טעמי תורה שרשתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם. כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. וכתיב, ולזכרתו שלמה נשב ביטו את לבבו. וכתיב לא ירבה לו סוסים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. וכתיב, ותצא מרכבה מצרים בשש. שלמה החכם מכל הנבא ואמר, התורה אמרה לא ירבה ויסור, אני ארבה ולא אסור, ירבה וסר. כלומר, מתברר שחוכמת התורה היא גדולה מן החוכמה האלוקית של שלמה. זה מה שמתברר בגמרא בסנהדרין. כלומר, מה בעצם השורש של הנפילה של שלמה? אני חושב שכאן השורש של הנפילה של שלמה. אותה התנשאות, אותה גאווה, אותה החשבה עצמית, ששלמה חושב שהוא יותר. לבלתי רום לבבו מרחב. אגב, אני חושב זאת משימה אדירה. קשה לתאר כמה היא אדירה. זאת משימה שאדם, ואני יכול לומר לכם גם בתפקידים שאני הקטן מילאתי, כשיש לך עוצמה, שיש לך כוח, כמה קל שהאגו שלך הוא זה שיתחיל לחגוג. כמה קל. זה נכון לגבי כספים, זה נכון לגבי כבוד, זה נכון לגבי הכל. כשיש לך עוצמה כלכלית, עוצמה של תפקיד, אתה עומד בראש מערכת, כמה בקלי קלות אתה יכול ליפול. לא סתם התורה הדגישה את כל הלווים הללו. לא להרבות נשים ולא להרבות סוסים, לא להרבות כסף וזהב, ולכתוב ספר תורה ויימו כל ימי חייו, מפני שהמשימה היא באמת משימה אדירה. אני רוצה עכשיו, הזמן שלנו לא גדול, אבל אני רוצה לנסות לתאר, להסביר איך שלמה מגיע למצב הזה. מה הביא את שלמה, החכם מכל אדם, המלך הראשון הקבוע, שתחילת מלכותו היא מלכות אדירה. ארץ ישראל מגיעה למרחב הכי גדול שלה. כסף כשקמים לרוב, אומרים הפסוקים. יש מציאות של שלום שכולם מכירים בחוכמת שלמה. כולם באים לשרת את שלמה, כי כולם יודעים כמה שלמה הוא באמת, באמת החכם מכל אדם. זאת נקודת הפתיחה. נקודת הסיום, כמו שאנחנו בפרקים שאנחנו לומדים כרגע, זה פילוג ממלכה. ניסיתם פעם לחשוב על זה, שאותן במות ששלמה בונה לעבודה זרה, נכון? הן מוזכרות עוד ממלכים ב' בפרק כף ג' בימי המלך יושיהו. חשבתם פעם על זה? האדם הממוצע שגר בעיר דוד, הוא מסתכל צפונה, מה הוא רואה? את בית המלך ואת בית השם למעלה. הוא מסתכל מזרחה, מה הוא רואה? במות לעבודה זרה. עד ימי יושיהו. יושיהו זה סוף מלכות בית דוד. כמעט כל ימי הבית הראשון הבמות שלמה לעבודה זרה נמצאות בירושלים. זה המלך שהקים את המקדש. לאן לפנות? לפנות צפונה, לפנות מזרחה? זה לא פשוט. פילוג ממלכה זה דבר פשוט? אני רק מזכיר לכולנו, זוכרים את המלחמה של אחז, בימי אחז, פקח, רצין, מושגים ידועים לכל, פקח, רצין, עושים ברית נגד אחז, נהרגים לפי דברי הימים 120 אלף איש, נשבים 200 אלף איש, זה מושג אחדות ישראל, פילוג הממלכה. פילוג הממלכה זה דבר נורא והיום. איך ממש מאיגרא רמא כזאת, איך מגיעים למקום כזה נמוך? איך זה יכול להיות? טענתי היא כזאת, וזה דורש שיעור אחר, אני אגיד את השיעור הזה עכשיו בחמש דקות. טענתי היא כזאת, שלמה רואה את המלכות שלו כמלכות כאב. שלמה רואה את המקדש כמקדש קבע. זוכרים את ההתגלות בפרק ת? אולי רק נציץ, רק כדי שמי שאולי משום מה לא זוכר, כן? אני קורא פסוק ו' אם שוב תשאו נתם ונחם מהחיים ולא תשמעו את זאתי חוקדש נתה לפניכם ואתם ואתם לראו יחיים ושתרביתם להם ויכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם ואת הבית אשר קידשתי שמי השלח מעל פני והישראלים אשר ישן בכל העמים והבית הזה יהיה עליון קובר עליו ישום לשון שממה ושרג אמרו על מי עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה על אשר עזבו את השם אלוהים שרוצים אותם במצרים. מה זה מה שיש להגיד עם חנוכת בית המקדש? שהבית הזה הוא לא קבוע? מה ההתגלות הזאת באה לשלול? מה אהבה אמינה? אהבה אמינה שזה קבוע. אם אתם זוכרים בתפילת שלמה, הוא מתאר מציאות שעם ישראל יוצא לגלות, לגלות במלחמה, וממשיך להתפלל אל הבית. מה זאת אומרת? עם ישראל כבר לא בארץ ישראל, הוא בס, הוא צא מארץ ישראל, ממשיך, הבית קבוע. הבית עומד קבוע. זאת אומרת, שלמה מבין שזהו, הגענו לנקודת השיא. תסתכלו שנייה בסעיף ג', הבאתי פה ירושלמי בסנהדרין. מחלוקת תנאים מרתקת. לגבי נשות שלמה. אמר, רבי שמעון יוחאי אמר, אהב ממש לזלות. למה הוא? כל כך הרבה נשים. ויוסי אמר, למושכן לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי השכינה. שלמה מבין שזה שיא העולם. זהו. בת פרעה, הבת של מלך מצרים, שהיא האישה שלו. הרי חזל מתארים שבלילה של חנוכת הבית, הלילה של מה שלמה התבלבל, מבחינת שלמה זה שיא השיאים, שהבת של מלך העולם תתחתן איתו, זה הלילה הטוב ביותר כדי לחנוך את המקדש. אין גילוי שכינה יותר גדול מזה. הבת של מלך העולם מכירה במלכות השם, מבחינת שלמה זה שיא השיאים. עכשיו שיא השיאים לא סתם, אגב, מבחינתו שיא השיאים זה שכל העולם כולו בא לעבוד את השם. מה זה בתפילה? אל אנוכי שבו מארץ רחוקה. למה חנוכת הבית אצל שלמה היא בתשרי ולא בניסן? כי שלמה מבין, המקדש הזה הוא לא מקדש רק של ישראל, הוא מיועד לכל העולם. הנה, הגענו לנקודת הסוף. מה שכתוב בחזון, בישעיהו, נכון יהיה הרבה את השם בראש הרים, נראו להם כל הגויים, זה מה שקורה אצל שלמה. זה מה ששלמה מבין. הגענו אל הקצה, הגענו אל הטופ. זהו. ואומר שלמה גם לעצמו, אז בעצם אני נבחרתי להיות זה שנמצא בטופ. את החזון האדיר של לשאת כל כך הרבה נשים להכניסן תחת כנפי השכינה, אני נמצא בנקודה הכי גבוהה כרגע. ולכן התפיסה של שלמה את המקדש ואת המלכות שלו היא של הגאולה האולטימטיבית, שאין בה שינוי, אין בה שום שבר אחר כך. זה קבע, זהו, הגענו לסוף. במצב כזה הריבוי של הנשים, הריבוי של הסוסים, הריבוי של הכסף וזהב הוא כל כך ברור. זאת אומרת, כשהנקודה הזאת עומדת בשורש, אז התוצאות שלה הם בדיוק האיפור של המלכות האידיאלית שהתורה מתארת אותה. למה בפרק י' בנפילה הגדולה של שלמה אומרים לפי הסדר ריבוי נשים, ריבוי סוסים, ריבוי כסף וזהב? למה? כי רוצים להציג את ההיפוך של הדבר האידיאלי. אם היה לי זמן, יכולנו לעבור על כל פרקי שלמה ולראות שמפרק ג' עד ה' אנחנו רואים בעצם את המבוא, את הסיכוי הגדול. פרקים ו' ז' ח' הם פרקי בניין המקדש. ת' י' וי' א' זאת הנפילה הגדולה. פרקי המקדש הם בנקודת השיא, אבל גם הם הסיבה לחורבן, הם הסיבה לפילוג, הם הסיבה לכל המצב הזה. כלומר, דווקא באופן פרדוקסלי, הדבר הכי עליון, הכי נשגב, הוא הפתח של הנפילה. יש מדרש מדהים, לא הבאתי אותו בגלל קוצר הזמן שיש לי כרגע, שמתאר ששלמה בונה ארון. לא כתוב בשום מקום בפסוקים. בונה ארון חדש. מה הן המידות של הארון? 10 אמות על 10 אמות. ארון חדש, להכניס לקודש הקודשים. בא שלמה להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים. איך יכול להיות ארון של 10 אמות להיכנס לפתח של 10 אמות? אומר המדרש, ארון של 10 אמות לא יכול להיכנס לפתח של 10 אמות. מה גם שצריך מישהו שיישא את הארון, הוא לא נכנס באופן אוטומטי, זה לא שגר ושלב, צריך שמישהו יישא אותו בפנים. מה שלמה החכם מכל אדם לא חשב על האפשרות הזאת שארון של 10 אמות לא יכול להיכנס למקום של 10 אמות? מה חזל רוצים להגיד? ושם, במדרש עצמו, חז"ל מזכירים את הפרק שעוסק בהכנסת, כן? מי זה מלך הכבוד? שביקשו השערים לרוץ את ראשו של שלמה, כי הייתה הווה אמינה שמי הוא מלך הכבוד? שלמה בעצמו. עד שהוא הבין שהשם הוא מלך הכבוד. אבל השלילה של ההווה אמינה הזאת, בה היא באה ללמד? היא באה ללמד ששלמה, שהוא החכם מכל אדם, שלמה שהקדוש הוא התגלה אליו, שלמה הבן של דוד, שהוא אחד מגדולי העולם, כגודל גודלו, כך גודל יצרו, וכך גודל גאוותו. זה מה שהגמרא בסנהדרין אומרת. זה השורש לנפילה. בואו נסתכל, תסתכלו, אני חוזר לדף, לרמב"ם השני, שמתאר את המלכות המתוקנת. כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך ציווה להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר, וליבי חלל בקרבי. ולא ינהוג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי רום לבו מאחיו, ויחונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם. כשדבר אל כל הקהל בלשון רבים, ידבר רכות, שנאמר, שמעוני החי ועמי. הוא אומר, אם תהיה לעבד לעם הזה, לעולם יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממושרנו, והרי הוא אומר, ואנחנו מה? ויסבול תורחם ומסעם ותלונתם וקצפם, כאשר יישא ומן את היונק. רואה כררו הכתוב, לראות ביעקב עבדו. ודרכו של רואה מפורש בקבלה, כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ תלעים, ובחקו יישא, עלות ינהל. זה החזון עתידי של המלכות. להשלמת התמונה, אני רוצה שנעיין לרגע בפסוקים ביחזקאל בפרק מ"ג. יחזקאל מ"ג. פסוק זין. יחזקאל מ"ג זין, יחזקאל סוף ימי בית ראשון, אומר הנביא כך, ויאמר לבן אדם, את מקום כסאי ואין מקום כפות רגלי שכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמאו עוד בית ישראל שם קודשיהם ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם. בתיתם סיפם את סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, ותימאו את שם קודשי בתואבותם ושעשו ואכלותם באפי. עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. מי שמכיר בפנים את פרקי הגאולה ביחזקאל, האחוזה של הנשיא בפרקי המקדש נקרא ביחזקאל המלך נשיא. האחוזה של הנשיא מרוחקת עשרות קילומטרים מן המקדש. זה הלקח של יחזקאל. שלא יהיה מציאות כזאת שמלך משתלט על המקדש. לא נדבר על כל תופעות שקורות במרוצת ימי בית ראשון, כמו לקיחת אוצרות בית השם. מה, מי בא לבית? אוצרות בית השם שייך למלך? למי זה שייך? המלך עוזיהו שנכנס להקטיר כתורת, למי שייך המקדש? אומרים לו הכהנים, לא לך עוזיהו להכניס, זה לא תפקיד שלך. מלכות זה יש כהונה ויש מלכות. סיפם את סיפי, מזוזתם אצל מזוזתי. אני תמיד אמשיל את זה, אתם יודעים, בעיקר ביישובים יש קרוונים, לפעמים יש קירות של גבס בין זוגות אחד לשני ליד. חברים, אנחנו שכנים, אנחנו קרובים. סיפם את סיפי, מזוזתם את סיפי, רק הכיר ביני וביניהם, בין המלך, בין מלך בשר ודם, לבין מלך מלכי המלכים. הוא בנה את הארמון, את בית המלך, עם הבית של בת פרעה, צמוד צמוד למקום המקדש. יחזקאל מסקנתו היא נחרצת. אני ניסיתי להראות, אני אסיים קצת מוקדם כי אביעד רוצה להשלים כמה דברים. אני ניסיתי להראות עכשיו מצד אחד מהו המילו, מהו מרד ירובעם, אבל טענתי היא שזה לא רק, קודם כל תראו שיש פה גם משמעות רוחנית, הייתי אומר, לגיאוגרפיה. הבניין הזה שנמצא באמצע בין העיר לבין המקדש, שמהווה חיץ, לא רק חיץ גיאוגרפי אלא חיץ רוחני, שמהווה איזשהו מחסום בין בית השם לבין כל אזרח פשוט שרוצה לעלות לרגל, שהמלכות חוצצת. ומכאן ניסיתי להראות שהדבר הזה הוא כבר הרבה יותר עמוק, והוא מבטא תפיסת עולם. למה בסופו של דבר מלכות שלמה נגמרת בדבר נורא והיום, בפילוג ממלכה, בבניית במות לעבודה זרה שמשמשות עד ימי יושיהו בסוף ימי בית ראשון. והשורש הוא הנקודה שדיברנו עליה. והשורש הזה נובע מייחודיותה של המלכות. ואותה מלכות מתוקנת שראינו איך היא מופיעה ברמב״ם, היא מבטאת את הנקודה הזאת. אבל אני אסיים ואומר, אני מתכוון לטעון שהמיקום של בית המלך אין בו פגם עצמי. זה תלוי השאלה אם המלך רואה את עצמו כמשרת או לא. אני אסיים בגמרא בחולין שכולכם מכירים, בעיקר מרש"י על התורה. בעברה את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, המאור הגדול לממשלת הכוכבים, נכון? בירח לפני הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, ביקש למנוח, אמר, אין שני מלכים הולכים בחדר אחד, לכי ומעטי את עצמי. למה חז"ל ממשילים את המלכות דווקא לעניין הזה? מסיבה מאוד פשוטה, כי השמש היא מקור של אור, והירח רק משקף את האור. אלא מה אפשר לעשות כל לילה, מי שמאיר בעינינו, זה הירח. האם יכול להיות שבעקבות הלילות השונים, יבוא ירח לחשוב, אולי בעצם האור משלי? חז"ל דרשו שמלכות היא כמו ירח. אנחנו בברכת לבנה אומרים, דוד מלך שכה לבקיים. מה הקשר? המלכות בקבלה היא הספירה הנמוכה ביותר, זאת שקשורה למציאות. המלכות אמורה לשקף בעצם את המלכות העליונה. כן? ומלכות דלית למי גרמי כלום, אומר הזוהר, שאין לה מעצמה שום דבר. זה העניין של המלכות. כל זמן שמלך הוא בבחינת ירח, אז מלכות השם שולטת דרכו. הוא מגלה את מלכות השם בעולם. ברגע שהמלך מתחיל לחשוב שהוא שמש, שהוא לא ירח, אז אין שום מקום מלכות השם. משפט האחרון, זה מאוד מעניין שהרמב"ן ממשפט המלך לומד על איסור הגאווה. הוא אומר, אם מלך שיש לו איזה אהבה אמינה, שיש לו יכולות, כישרונות וכדומה, לא ירום לבבו מאחיו, כך על כל אחד ואחד. שנה טובה וגמר חתימה טובה. אביעד רוצה...
אנחנו מעלים למפגש, וזה גם דבר חשוב. רק כמה מילים קצרות. אחת המטרות העיקריות בתוכנית ובלימוד התוכנית היא הלימוד העצמי. אנחנו משלבים כל הזמן בכל משך השנה איזשהו סינתזה של בין הלימוד העצמי ובין השיעורים, אבל כולכם כבר שמתם לב, גם מי שצריך לנו רק השנה, שלא תמיד, ואפילו אפשר לומר שתמיד לא, יש קשר בין הרבנים שמדברים, או המרצים שמדברים, ובין דפי ההנחיה, וזה לא במקרה, התפיסה היא קצת אחרת מאשר מה שרגילים בסדרים שמכינים לקראת השיעור, אלו שתי משבצות נפרדות, שיש ביניהם קשר, אבל לא קשר תמידי. והנושא הזה של הלימוד העצמי הוא בפירוש משבצת חשובה וחשובה מאוד במשך התורנית. דיברתי על זה בשבוע הראשון, לא יודע מי זוכר ומי לא זוכר, שבכל פעם מחדש יש התלבטות בין הזמנים, מה לעשות ומה לא לעשות, כן להמשיך את הלימוד באותו קצב, לא באותו קצב, לעבור ללמוד משהו אחר. אז בבין הזמנים הקרוב אנחנו נמשיך את הלימוד במלכים, הקצב טיפה ירד, זאת גם הסיבה שבשבוע הזה לא היה דף. ראשון כבר היה ערב חג, ושבוע הבא גם יש לנו רק חצי שבוע. אז זה בעצם היה השיעור האחרון של אלול. יש פה עכשיו דפים, נחלק אותם עכשיו, וגם אחר כך יהיו מונחים על הבמה, דפים שבעצם כוללים על סוף פרק ט"ז. אנחנו עכשיו בעצם מתחילים מיוד, שבוע שעבר היה זין עד ט'. שיעור הבא יהיה כבר כשנחסום בין הזמנים. אז זה גם הזדמנות ככה לכל אחד לראות איך הוא מתלבש על הדברים האלה, איך הוא מוצא את הזמן, איך הוא לא מוצא את הזמן, עם חברותה, בלי חברותה. נשמח גם לשמוע אחר כך את התחושות, כי זה באמת כל הזמן התלבטות כל פעם מחדש בכל בין הזמנים ובכלל. כי שיעורים אפשר לשמוע המון, והשיעורים ברוך השם התוכנית הם טובים, אבל חשוב גם לחזק את הלימוד העצמי, לראות איך הדברים נכנסים לחלק מהשגרת היום, גם לזמנים שאנחנו לא בישיבה, הזמנים יותר מאוחרים. אז זהו, יש פה את הדתי, מי שרוצה ככה ניקח עכשיו, יהיו מונחים אחרי זה על הבימה. שיהיה לכולם גמר חתימה טובה והצלחה.